שלום תלמידים, שמי אפרת, והיום בשיעור מדעים נעסוק בצמחים. ביום השלישי לבריאת העולם, ברא הקדוש ברוך הוא את עולם הצומח המופלא. דשא, עשב, עצים, פרחים, פירות. עולם הצומח כל כך מגוון, אין ספור צמחים נבראו בעולם. הוא מפרש הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא דואג לכל עשב ועשב ואומר לו גדל. היום נעסוק באמת בגדילה של הצמחים, במחזור החיים שלהם. נבין מה הקשר בין זרעים, עצים, פרחים ופירות. נלמד את מחזור החיים של הצמח, נלמד לזהות את החלקים השונים של הצמח, ננביט ביחד זרעים, נלמד על תהליך ההאבקה ונתאים בין צורת הפרח לדרך ההאבקה. וגם נחוד חידות ונשחק משחקי התאמה. אז לשיעור שלנו היום תצטרכו כלי כתיבה, כוס חד פעמית שקופה, בריסטול שחור ו10 זרעים. אתם יכולים להשתמש בזרעי שועית או בזרעי עדשים. אז איך הכל מתחיל? תתבוננו בעגבנייה האדומה והסיסית הזאת. מתי התחיל תהליך גדילתה? למעשה קצת קשה להגיד איפה הכל התחיל, כי התהליך הוא מעגלי. תראו את התרשים שמתאר את כל התהליכים שעוברים הזרעים עד שמתפתחים מהם צמחים חדשים. הזרעים נובטים, צומחים, פורחים, מפתחים פירות, ובתוך הפירות יש זרעים חדשים שמתפזרים באדמה, ושוב נובטים, צומחים, פורחים. בעצם אין כאן תהליך התחלה ואין כאן סוף. יש כאן תהליך מעגלי, מחזורי, שחוזר על עצמו שוב ושוב. ובשיעור שלנו היום נכיר את כל אחד מהשלבים המופלאים האלה. למרות שהתהליך מעגלי, אנחנו צריכים להחליט מאיפה להתחיל. אז נתחיל עם הזרעים הקטנים. בתוך הפירות נמצאים הזרעים. כשהזרעים נרטבים, הם קולטים מים ותופחים. מתוך הזרעים מציץ שורשון קטן, ולאחריו מציץ הנצרון. השורשון מתפתח לאט לאט לשורש, והנצרון מתפתח לגבעול, נושא עלים. ולצמח הצעיר הזה אנחנו קוראים נבט. בואו נראה אם אתם יכולים לזהות את חלקי הנבט. אלו שלושה חלקים של הנבט מסומנים ביור. האם אתם מצליחים לזהות אותם? יופי! בחלק העליון אנחנו רואים את הנצרון. ממנו התפתחו עלים, הוא בעצם יהיה הגבעול שאתם מכירים. למטה בקצה התחתון, שורשון. ממנו התפתח שורש גדול. ובתוך הזרעים יש חומרי מזון שמספקים לצמח את תחילת הנביטה שלו. ולפעמים הזרע מצופה בקליפה, אנחנו נכיר כל מיני סוגים של קליפות. לפעמים הקליפה קשה, כמו בזרעי שקד או אגוז. לפעמים הקליפה רכה, כמו בוטנים, שמאוד מאוד קל לנו לקלף אותם. בתוך הזרעים יש מלאי מזון שמספיק לזרעים כדי להתחיל לחיות. אם נתבונן בזכוכית מגדלת בזרעים ששמנו במים ותפחו מעט, נוכל לזהות את השורשון והנצרון. הנה, כמו בתמונה השמאלית. בפעם הבאה שאתם אוכלים בוטנים, כדאי לכם לקלף את הקליפה, לפתוח את הבוטן לשניים, ולנסות לזהות את השורשון ואת הנצרון. אחרי שהזרעים נובטים, הנבטים מכילים ערכים תזונתיים מאוד גבוהים. הם מאוד מאוד בריאים, יש בהם המון ויטמינים. יש כל מיני סוגים של נבטים למאכל. רובם נבטים של קטניות, של שועית, של חומוס, של עדשים. אנחנו רגילים לראות בבית זרעים מאוד קטנים, כמו של חומוס או שועית, אבל יש זרעים ענקיים. הזרעים הכי גדולים בעולם הם זרעי קוקוס הים. תראו בתמונה זרע אחד של קוקוס. תראו כמה הוא גדול. צילמו אותו ליד טלפון כדי להמחיש לכם את הגודל העצום שלו. אתם יודעים כמה הוא שוקל? נסו לנחש. כל אחד מהזרעים האלה יכול להגיע למשקל של 18 קילוגרם. זה כמו 18 חבילות של סוכר. אתם חושבים שהייתם יכולים להרים זרע אחד של קוקוס במשקל 18 קילוגרם? אתם יודעים, אתם יכולים להכין בעצמכם כלי להנבטה. ואז בעזרתו תוכלו לעקוב אחרי תהליך הנביטה. כל מה שאתם צריכים זה בריסטול כהה, מספריים, כוסות וזרעים וצמר גפן. קחו כוס גבוהה ושקופה, הכניסו בתחתית שלה צמר גפן, גזרו בריסטול כהה בצורת מלבן והצמידו אותו לדופן של הכוס. ואז בזהירות תניחו מספר זרעים בין הבריסטול ובין הכוס, כך שאתם יכולים לראות את הזרעים מבעד לכוס. מלאו קצת מים בתחתית הכוס, לא הרבה, לא צריך כמות גדולה, ממש מעט. המים יספגו בבריסטול ויגיעו אל הזרעים. וכך, כשכלי ההנבטה שלכם יהיה מוכן, תוכלו לערוך תצפית. בכל יום או יומיים יתבוננו בזרעים. והכינו טבלה שבתוכה תכתבו את תוצאות התצפית. מה אתם רואים שקורה לזרעים? האם הם תופחים? האם התחיל להציץ השורשון או הנצרון? האם כבר התחילו עלים להציץ? זכרו, בתצפית מדעית אנחנו כותבים רק עובדות ומשתדלים שהן תהיינה מדויקות ככל האפשר. אתם גם יכולים להשתמש בטוש לא מחיק ולסמן על הכוס את התקדמות הנביטה לאורך הימים. ואם תרצו להשוות בין נביטה של שני סוגים של זרעים, תוכלו להכין כלי הנבטה נוסף. אבל כדי שהתצפית שלכם תהיה מהימנה ומדויקת, אל תשכחו לשמור על כלל חשוב מאוד, שמירה על גורמים קבועים. למה אני מתכוונת? אתם צריכים לקחת בדיוק את אותו כלי לשני סוגי הזרעים. גם בדיוק אותו בריסטול. אתם צריכים להשתמש באותו מספר של זרעים משני הסוגים שאתם משווים, ולהשקות באותה מידה, ולמדוד בדיוק בדיוק באותם ימים. ואז מעניין אם תמצאו הבדלים בתהליך הנביטה בין שני הזרעים שבחרתם. בואו נמשיך במעגל שלנו. השלב הבא במעגל החיים של הצמח הוא שלב הצמיחה. בשלב הזה השורשים מתארחים, מסתעפים וקולטים מהקרקע מים וכל מיני חומרים נוספים שמומסים בתוכם. גם הגבעול מתארך בשלב הזה. עלים לאט לאט גדלים ומופיעים עליו ניצני גבעולים וניצני פרחים. התבוננו בתמונה של הצמח הצעיר הזה. האם אתם מצליחים לקרוא לכל איבר בצמח בשמו הנכון? אז למטה נמצא כמובן השורש שהתפתח מהשורשון. את העלים אני בטוחה שזיהיתם בקלות. וגם את הגבעול שממנו התפתח מתוך הנצרון. ולמעלה בקצה בקצה תוכלו לראות ניצן קטן. ניצן של פרח. ניצני הפרחים לאט לאט נפתחים וחלקי הפרח נחשפים. לצמחים מסוגים שונים יש פרחים שונים. בגודל, בצבע, בצורה, בעונה שהם פורחים, אבל יש גם הרבה מאוד דברים דומים. תראו, בצד ימין יש תצלום של פרח, שממנו הסרנו חלק מעלי הכותרת כדי שנוכל לראות בקלות את החלקים הפנימיים של הפרח. ובצד שמאל איור. לרוב הפרחים יש כמה חלקים דומים. עלי הגבי הירוקים שנמצאים בחלק התחתון של הפרח, נסו לזהות אותם בתצלום ובאיור. עלי הכותרת שבהרבה מקרים הם צבעוניים. אבקנים שמכילים גרגירי אבקה שחשובים ליצירת הדור הבא של הצמחים. ואלי. בואו נראה אילו חלקים בפרח אתם כבר מכירים. נסו להתאים בין מושג להסבר. לפניכם ארבעה מושגים בצבע כחול, ולכם לזהות זוגות. לכל מושג בכחול, מצאו את התיאור הנכון שלו באדום. יש לכם דקה. בואו נראה את הזוגות שלנו. אז עלי הכותרת הם כמובן העלים הצבעוניים של הפרח. ועלי הגביע הם העלים בדרך כלל הירוקים שעוטפים את הבסיס של הפרח. האבקנים בתוכם נוצרים גרגרי אבקה, וניצני הפרחים מהם התפתחו הפרחים בהמשך. כשפרח פורח יכול להתרחש תהליך שאנחנו קוראים לו האבקה. גרגרי אבקה עוברים מפרח לפרח. הם יכולים לעבור מפרח לפרח באמצעות חרקים או באמצעות רוח. האבקה היא תהליך מאוד חשוב ליצירה של זרעים חדשים וצמחים חדשים. כיצד עוברים גרגרי האבקה? אמרנו, או על ידי חרקים או על ידי רוח. תראו את החץ שמתאר המעבר של גרגרי האבקה מהפרח השמאלי לפרח הימני. בואו נתחיל עם האבקה באמצעות בעלי חיים. יש צמחים רבים שמאובקים באמצעות כל מיני בעלי חיים. הרבה מאוד חרקים, כמו דבורים או חיפושיות, גם פרפרים ואפילו ציפורים קטנות. תראו את הפרחים הצבעוניים שבתמונות. האם אתם מצליחים לראות את הדבורה על פרח הלוטם הסגול? ומה עם החיפושית? תראו איך היא יושבת שם יפה על פרח החרצית הצהוב. החרקים נמשכים אל הפרחים הודות לצבעוניות הרבה שלהם, הריח שלהם והצורה שלהם. הם מגיעים אל הפרחים כדי למצוא לעצמם מזון, צוף או אבקה מזינה. תוך כדי שהם אוספים את המזון, גרגרי האבקה נדבקים לגוף שלהם, וכשהם עוברים מפרח לפרח, הם מתפזרים. זהו תהליך האבקה באמצעות בעלי חיים. אבל פרחים מאובקים לא רק באמצעות בעלי חיים. דרך נוספת להאבקה היא באמצעות הרוח, שמפיצה את גרגרי האבקה לכל עבר. התבוננו בשני הצמחים שבתצלום. שניהם מאובקים על ידי רוח. האם אתם מבחינים בהבדל בין הפרחים שמאובקים באמצעות רוח ובין הפרחים שראינו קודם, אלה שמאובקים באמצעות בעלי חיים? נכון מאוד. לפרחים האלה אין צבעים חזקים, גם אין להם ריח. הפרחים שלהם בדרך כלל קטנים, מאוד מאוד קלים. לפעמים יש להם צורות מיוחדות, כמו נוצה למשל. וכך הקדוש ברוך הוא ברא אותם מותאמים לדרך שבה הם מופצים. הם כל כך כלילים, עד שכל משב רוח קל מעיף ומפזר אותם לכל עבר. ועכשיו תורכם. התבוננו בפרחים של שישה צמחים. האם תוכלו לקבוע על פי מאפייני הפרחים אלו מהם מאובקים באמצעות רוח ואלו באמצעות בעלי חיים? יש לכם דקה לחשיבה. בואו נראה. אתם ודאי הבחנתם בצבעוניות הרבה של שלושת הפרחים העליונים. הגדילן הסגול, התקומית האדומה ודק הפרי הצהוב. הם צבעוניים ובולטים ומושכים בעלי חיים. שלושת הצמחים שבתמונות התחתונות הם הרבה פחות בולטים וצבעוניים. תוכלו לראות אפילו את צורת הנוצה של הפרחים שעפים לכל עבר באמצעות הרוח. אז אחרי האבקה עלי הכותרת של הפרח נושרי, והפרח הופך לפרי. בפרי הזה שבאיור הזרעים נמצאים בתוך תרמילים. הזרעים שבפירות יוכלו לנבוט אחרי שיתפזרו ויגיעו אל הקרקע. אתם מכירים כל כך הרבה פירות. הפירות של הצמחים השונים נבדלים זה מזה בגודל, בצבע, בצורה, בטעם ובריח. שימו לב, אתם בוודאי מתפלאים למה יש כאן תמונות גם של פירות וגם של ירקות. ובאמת, בשפת היומיום אנחנו ממיינים לירקות שגדלים בעונה מסוימת ובשיח על האדמה, ובין פירות שגדלים על העץ. אבל בשפה המדעית כולם פירות. כל דבר שמתפתח מפרח נקרא פרי. שימו לב, גם בברכות אנחנו אומרים את המילה פרי בשני המקרים. בורא פרי האדמה ובורא פרי העץ. הפירות של הצמחים השונים נבדלים זה מזה בגודל, בצבע או בצורה, בטעם, בריח. אבל לכולם יש חלקים משותפים. קליפה וזרעים. יש פירות שיש להם גם ציפה. זה החלק הבשרני והאסיסי של הפרי, כמו למשל המלפפון שבתמונה. ויש פירות שאין להם ציפה, הם יבשים, כמו למשל פרי החמנייה. התבוננו במגוון הפירות שבתמונה. תנסו למיין אותם לשתי קבוצות, פירות אסיסיים בעלי ציפה ופירות חסרי ציפה. מצוין. פירות ההדר, המשמש, חצילים, אבטיח, אפרסק, עגבנייה, לכולם יש ציפה, הם עסיסיים. וניתן לראות בתמונה אפילו את הזרעים שלהם. לעומתם, אגוזי מלך, אגוזי פקן, בוטנים, שקדים, אלה הם פירות יבשים וחסרי ציפה. הגענו לשלב האחרון במחזור החיים של הצמח. השלב שבו הזרעים מופצים מתוך הפירות. כיצד הם מופצים? גם פה, ממש כמו בתהליך ההאבקה, יש לנו כמה דרכים בטבע להפיץ זרעים. על ידי רוח, על ידי בעלי חיים, על ידי מים, ואפילו לפעמים על ידי הצמח עצמו, בהפצה עצמית. הקדוש ברוך הוא ברא את הצמחים עם יחידות הפצה שמותאמות בצורה יוצאת מן הכלל לדרך ההפצה. בואו נתחיל עם הפצה באמצעות רוח. זהו הגורם העיקרי בהפצת זרעים. הרוח נושאת את הזרעים למרחקים גדולים במיוחד. יחידות התפוצה מתפזרות באמצעות הרוח, והן ממש מותאמות לדרך ההפצה הזאת. יש צמחים שיש להם שערות או כנפיות, ומסייעות לרוח לשאת את הזרעים לרחוק. יש זרעים שמופצים באמצעות בעלי חיים. חלק מהם מופצים מחוץ לגוף של בעלי חיים, ואז כמו בתמונה העליונה אנחנו רואים שיש להם בליטות או קוצים שנתפסים על הרגליים או על הפרווה של בעל החיים. ויש זרעים, בדרך כלל האסיסיים והצבעוניים, שמופצים בתוך הגוף של בעלי חיים. בעלי החיים ניזונים מהם ופולטים את הזרעים. הדרך השלישית היא באמצעות מים. שערו, אילו מאפיינים צריכים להתקיים בזרעים שמופצים על ידי המים? ונסו לחשוב איך ברא אותם הקדוש ברוך הוא כך שהם לא יתקלקלו במים ויוכלו להתקדם עד שיפלטו אל הקרקע ויוכלו לנבוט שם. לצמחים רבים שגדלים ליד מים, יש זרעים או פירות שמוקפים בחללים מלאים של אוויר. הם מאפשרים להם לצוף על פני המים. והזרמים של המים או גלי הים נושאים אותם למרחקים שונים, לפעמים עד אפילו למרחק של מאות קילומטרים מהצמח המקורי. ויש צמחים שלא זקוקים לשום גורם כדי להפיץ את הזרעים שלהם. לצמחים האלה יש פירות שהם מתפרקים, או מתבקעים, או מתפוצצים, והם יכולים לזרוק את הזרעים הרחק מצמח האם, ושם הם יוכלו לנבוט. תראו בתמונה את הפרי של צמח שקוראים לו ירוקת החמור. אתם יכולים לשער למה קוראים לו ככה? נכון מאוד. הוא כאילו יורק את הזרעים מתוכו כשהם בשלים ומופצים ומוכנים להפצה. מה רבו מעשיך השם? בואו נראה אם אתם זוכרים את המאפיינים של דרכי ההפצה השונות. נסו למיין את ששת הזרעים האלה לפי דרך ההפצה. התבוננו במאפיינים היטב ומיינו. בואו נראה אם הצלחתם. זרעי הדטורה שמסומנים בספרה אחת הם בעלי קוצים שנתפסים על הגוף של בעלי החיים. מספר 2, זרעי חבצלת החוף. הם מצופים בשכבת שעם וזה מאפשר להם להיות מופצים דרך הים בלי להינזק. מספר 3, אותו אתם בוודאי ראיתם בסביבה שלכם, מכנף נאה. הוא מאוד מאוד נפוץ. קוראים לו מכנף נאה כי לזרעים שלו יש תוספת של כנפיים, והוא כמובן מופץ באמצעות רוח. זרעי זקן הסב, מספר 4, מופצים באמצעות רוח. תראו את הנוצות שמחוברות לזרעים שלו. הן מסייעות לזרעים להתעופף ברוח. ובמספר 5 אתם רואים את הענבות של הלוף. כשהן מבשילות הן הופכות להיות אדומות, ובעלי חיים אוכלים אותם ומפיצים אותם. ואחרון חביב, פרי הלוטוס. כשהזרעים שלו בשלים להפצה, הפרי מתפתל ומתבקע, והזרעים שלו מופצים לכל הכיוונים. זוהי כמובן הפצה עצמית. כעת, שסיימתם להכיר את כל השלבים, בואו נצפה בסרטון ונסו לזהות את חמשת השלבים במחזור החיים של הצמח. אלו תמונות מדהימות, כמה מרהיב עולמו של הקדוש ברוך הוא. בואו נעבור לחידון קצר. התבוננו בתמונת הזרעים הלבנים. איזה צמח התפתח מהם? סביון, ורד, עוד לאט. אלה הם זרעי דלעת. פרי, בשרני, גדול וכתום. אנחנו משתמשים בפרי להכנת מאכלים שונים, מרק, פשטידות, ויש כאלה שאוהבים לפצח את הגרעינים שלו. קוראים להם גרעינים לבנים, אבל הם גרעיני דלעת. ואיזה צמח התפתח מהזרעים השחורים האלה? כבר ראינו אותם היום בשיעור, אתם זוכרים? האם אלה זרעי חמנית, זרעי חציל, או אולי זרעים של זית? נכון, אלו זרעי חמנית. מכל אחד מהזרעים יכולה להתפתח חמנית אחת. בכל פרח של חמנית יש בין 500 ל-2500 זרעים. את פרח החמנית מאביקות הדבורים. ומזרעי החמניה אפשר לייצר שמן חמניות. וגם פה יש אנשים שאוהבים לפצח את הזרעים שלהם. אלה הגרעינים השחורים. בטבע הציפורים אוכלות את הזרעים האלה. ומה לגבי הזרעים הקטנטנים והשחורים האלה? האם התפתח מהם אבטיח, שזיף או אולי ענבים? אתם צודקים, זה כמובן מדובר פה בזרעי אבטיח. מכל אחד מהזרעים האלה יכול לצמוח צמח אבטיח חדש. גם פרחי האבטיח מובקים על ידי הדבורים. דוד כתב לעצמו את מחזור החיים של הצמח על פתקיות. אבל הוא שכח חלק מהדברים שלמד בשיעור. אולי אתם יכולים לעזור לדוד להשלים את החסר. הצלחתם? בואו נראה. המילה הראשונה שדוד שכח היא המילה נביטה, וזהו תחילת ההתפתחות של הזרעים. הדבר השני שהיה חסר לדוד הוא תיאור הפריחה וההאבקה באמצעות רוח או באמצעות בעלי חיים. ודבר אחרון שהיה חסר לדוד זה התהליך שבו הזרעים מופצים באמצעות רוח, מים או בעלי חיים. רגע. אבל חסר כאן עוד משהו בתרשים. מה? נסו לחשוב, איך אנחנו יכולים לבטא את העובדה שכל התהליך הזה חוזר על עצמו שוב ושוב? יש לכם רעיון? נראה לי שאם נוסיף חץ זה יפתור לנו את הבעיה. החץ ימחיש לנו שאחרי שמסתיים תהליך הפצת הזרעים, זה לא נגמר. הם שוב נובטים ומצמיחים צמחים חדשים. שפורחים ומפריחים פרחים שהתפתחו לפירות ושוב ושוב בצורה מחזורית. זוכרים? לכן קוראים לזה מחזור החיים של הצמח. כל הכבוד, תלמידים יקרים, כל כך הרבה דברים חדשים למדתם היום בשיעור. למדתם את מחזור החיים של הצמח, שכולל 5 שלבים. נביטה, צמיחה, פריחה, פירות והפצת זרעים. אפילו זיהיתם את החלקים של הצמח בשלבים השונים. למדתם איך פרחים יכולים להיות מאובקים באמצעות רוח או באמצעות בעלי חיים. ולמדתם איך הזרעים שבפירות יכולים להיות מופצים באמצעות בעלי חיים, רוח, מים או אפילו בהפצה עצמית. ואני בטוחה שבסוף השיעור אתם תנביטו את הזרעים ותערכו בהם תצפית, תסכמו את התוצאות בטבלה. אתם יודעים, אתם יכולים להתנסות בהנבטת זרעים בכל מיני תנאים של סביבה. למשל, אפשר להנביט זרעים מסוגים שונים ולהשוות ביניהם. או אפשר להנביט זרעים באור ובחושך ולהשוות בין תהליך הצמיחה שלהם. אפשר גם להנביט זרעים ולהשקות אותם בתדירות שונה. אבל אל תשכחו לתכנן את הניסוי לפי כל הכללים שלמדנו היום. בהצלחה ולהתראות בשיעור הבא.